עכשיו איתכם, הדף היומי הירושלמי, עם הרב ישראל ריאני.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
מאזינים יקרים, שלום וברכה. אנחנו בסייעתא דשמיא נתחיל כעת ללמוד ביחד את הדף היומי הירושלמי. אנחנו נמצאים במסכת חגיגה פרק שני בהלכה ו' דף י"ג עמוד ב' באמצע העמוד. הלימוד והשיעור בירושלמי מוקדשים לעילוי נשמתו הטהורה של איש התורה והחסד רב אברהם גליק בן רבי יוסף יצחק אייזיק גליק, הונצח על ידי משפחת גליק. אומרת המשנה, הטובל לחולין והוחזק לחולין עשו במעשה. המשנה שלפנינו מלמדת אותנו שיש מעלה מיוחדת וחומרות מיוחדות שתקנו חכמים לגבי הטהרה הנדרשת מהאוכל תרומות ומעשרות, מהאוכל מעשרות ומהאוכל קודשים. ובמסגרת התקנות המחמירות הללו, גם אדם שטבל במקווה לצורך אכילת חולין, מכיוון שכל תבילתו הייתה על דעת כך שהוא יאכל חולין, אם הוא מעוניין לאכול מעשר שני, הרי שאסור לו לאכול מעשר שני, עד שיתבול שוב לשם מעשר שני, מכיוון שכל התארה שהוא החזיק בה עד היום, הייתה לשם חולין ולא לשם מעשר שני שהוא קדוש יותר. כנ"ל, אדם הטובל לצורך אכילת מעשר שני, וממילא הוחזק למעשר מכיוון שהוא טבל לצורך אכילת מעשר שני, אם לאחר מכן נזדמן לו לאכול תרומה, הרי שאסור לו לאכול תרומה עד שיתבול שוב לשם תרומה. כנ"ל, לפי מדרג זה, הטובל לתרומה והוחזק לתרומה, אותו אדם טבל על דעת כך שהוא יאכל תרומה, ולאחר מכן הזדמן לו לאכול קודשים, לאכול בשר קודשים, הרי שאסור לו לאכול קודש עד שיתבול לשם אכילת קודש. ממשיכה המשנה ואומרת, הטובל לקודש והוחזק לקודש, אסור לגעת לחטאת מכיוון שבמדרג ענייני הטהרה, מי חטאת קדושים יותר מקודש, ממילא גם אם אותו אדם טבל לצורך אכילת קודש, כעת כשהוא מעוניין לעסוק במי החטאת, הרי שהוא אינו יכול, מכיוון שהוא לא טבל על דעת. כן, שהרי מי חטאת, כפי שראינו, קדושים וחמורים יותר מבשר הקודשים. ממשיכה המשנה ואומרת, הטובל לחמור הותר לקל. במסגרת מה שלמדנו עד עכשיו, רק אדם הטובל לצורך דבר קל לא הוחזק לחמור. כלומר, כפי שראינו, אדם שטבע לחולין, הוא לא יכול לאכול מעשר שיתבול לשם מעשר. אדם שטבע לשם מעשר שני, הרי שאסור לו לאכול תרומה שיתבול לשם תרומה. אדם שטבע לצורך תרומה, אסור לו לאכול קודש. אדם שטבע לצורך קודש, אסור לו לעסוק במאה חטאת. על פי זה מסכם את המשנה, טובל לחמור הותר לקל, אבל טבל ולא הוחזק, כאילו לא טבל. אדם שטבל במקווה, ולא התכוון כלל לשם טהרה, הרי שאותה טבילה לא הועילה לו, לשם אפילו לא אכילת מעשר שני. שואל הירושלמי, כיוון שראינו במשנה, ברישה של המשנה, הטובל לחולין והוחזק לחולין משמע, שאדם הטובל לשם טהרה סתם, הרי הוא צריך להתכוון, לכן הדגישה המשנה והוחזק לחולין, שהוא התכוון לשם אכילת חולין. שואל הירושלמי, הלא חולין אינם צריכים כוונה? מתרץ הירושלמי, אכן אין צורך, כשאדם טובל לשם אכילת חולין, לכוון לשם טבילת טהרה. אלא דרובה אתה מימור לך, אפילו טובל לחולין והוחזק לחולין, עשו במעשה. באה המשנה ללמדנו, ולרבות, שאפילו אם אותו אדם טבל לשם טהרה, מכיוון שהוא התכוון אחרי אותה טהרה, לאכול חולין ולא לאכול מעשה, ולא לאכול תרומה, ולא לאכול קודש, ולא לעסוק במחטאת, הרי שהטבילה לא הועילה לו לגבי אותו דבר, שהוא רם בחומרתו יותר ממה שהתכוון אליו. שואל הירושלמי, הרי במשנה ראינו שיש הבדל בין חולין למעשר, ובהתאם לכך אמרה המשנה ברישה, שאדם שטבל לשם חולין לא הוחזק לשם מעשר, הוא לא יכול לאכול מעשר שני, כלומר יש חילוק בין חולין למעשר שני. לא כן אמר רבי אלעזר, לפי שיטת רבי אלעזר בברייתא, כמניין החולין, כן מניין המעשר, כלומר דיני החולין והמעשר שני, הינם דינים זהים לחלוטין. ועל פי שיטת רבי אלעזר יוצא שאם אדם טבע לשם חולין, הרי שהדבר הועיל לו לשם מעשר, והוא לא צריך שוב טבילה לאכילת מעשר. מיישב הירושלמי משנתנו אכן עולה בקנה אחד, גם כשיטת רבי אלעזר. כאן לאכילה וכאן למגע. מה שרבי אלעזר אומר, שמעשר וחולין, הדינים שלהם זהים, זה דווקא אדם שטבע לשם חולין ומעוניין לגעת במעשר שני, הרי הוא אינו מטמא את המעשר שני, והוא יכול לגעת. אבל אדם המעוניין לאכול מעשר שני, הרי שהוא צריך לטבול לשם מעשר שני, ובכך משנתנו ורבי אלעזר הינם שיטה אחת. ממשיך הירושלמי ומביא דעה החולקת על המשנה. הטובל סתם מותר בכולם. בניגוד לשיטת משנתנו שסברה, שאפילו אדם שטבל לשם חולין לא הועילו למעשר, למעשר לא הועילו לתרומה, לתרומה לא הועילו לקודשים, לקודשים לא הועילו למי חטאת. הרי שישנה ברייתא שאומרת הטובל סתם הותר בכולם, ואין הבדל והוא לא צריך לטבול שוב לצורך דבר הגדול בחומרתו יותר, לא למעשר, לא לתרומה, לא לקודשים ולא למי חטאת. אמר רבי יוחנן, בא רבי יוחנן ליישב שאין סתירה בדברי הברייתא הללו לדברי המשנה. כיוון שהמשנה עוסקת באדם הטובל, ואילו הברייתא עוסקת במזוקק לכולן, באדם שצריך גם לאכול חולין, גם מעשר שני תרומה קודשים ולעסוק במי חטאת. הרי שבאופן כזה הוא לא צריך לחשוב לשם הדברים הללו, מכיוון שסתם דעתו, שהרי אותו אדם אמור לאכול תרומה, יש לו מעשר שני בבית, יש לו קודשים, הוא אמור לעסוק במי החטאת, הרי שאדם כזה שהולך למיק וסתם דעתו, בוודאי שהוא מתכוון לטבול לשם כל הדברים הללו, ועל ידי כך הוא לא צריך לכוון באופן מפורש לדברים הללו, ולכן תבילתו מועילה. עודה הוא ממשיך הירושלמי ומביא ברייתא העוסקת בדיני תבילה, רגליו משוקעות במים, מחזיק עצמו לכל טהרה שיוצא. כלומר, אדם שנכנס למיק ונניח עכשיו לשם חולין, אבל בעודו, כשרגליו עדיין נמצאות משוקעות בתוך המים, הוא מעוניין לאכול תרומה והוא חושב על זה, הרי שהתבילה תועיל לו, למרות שהוא לא טבל שוב את כל גופו לשם זה. כל זמן שרגליו המים הוא יכול להוסיף תרומה, קודשים, מחטאת וכו'. מביא הירושלמי פסוק, אומרת התורה בויקרא י"א פסוק המדבב, אך מעיין ובור מקווה מים יהיה טהור. תמן תנינן מביא הירושלמי בהקשר לכך משנה שמופיעה בתהרות פרק ח' משנת ת'. מקל שהיא מלאה משקין תמאים. ביור הדברים, אם יש לנו מקל שעל גבי אותו מקל יש משקין תמאים, כיוון שישיק שהכנסנו קצה אחד של המקל לתוך המקווה, למרות שלא כל המקל היה משוקע בתוך המים, הרי שתהרה כל המים שעל פני המקל תהרו, מכיוון שיש כאן השקה בין המים התמאים למים התאורים. דבר רבי יהושע, לפי שיטת רבי יהושע, לא רק מים תמאים המחוברים עם מים תאורים ניתרים, אלא גם אם המקל מחבר ביניהם, הרי שהמים ניתרו. וחכמים חולקים ואומרים עד שיטבול את כולה, רק אם האדם טבל את כל המקל בתוך המקווה, הרי שבאופן כזה המים הטמאים שעל גבי המקל טהרו. ובביאור מחלוקת זאת מביא הירושלמי מחלוקת אמוראים, רבי שמעון בן לקיש אומר מפליגין, מנחלקו חכמים ורבי יהושע דווקא בטומאה קלה מדרבנן, שחכמים מחמירים ורבי יהושע מקל. אבל בטומאה חמורה, כלומר טומאה דאורייתא, גם רבי יהושע מודה לחכמים שהמקל הזה, השיפוע הזה, לא מחבר ומתהר ומשיק את המים הטמאים עם המים הטהורים, אלא רק אם המים הטמאים יגעו במים הטהורים, הרי שהם יטהרו. ואילו רבי יוחנן חולק ואומר אף בטומאה חמורה פליגין, לפי שיטת רבי יוחנן גם בטומאה מדאורייתא, שזוהי טומאה חמורה, גם בכך רבי יהושע מקל שהמקל יכול לחבר ולהיות במקום ההשקה של המים. שואל הירושלמי מתנית הפליגה על ריש לקיש, שהרי הברייתא אומרת עודהו רגליו משוקעות במים, ראינו בברייתא שזה אתה הביא הירושלמי, כל זמן שאדם נמצא במים למרות שהוא כבר סיים את תבילתו ורק רגליו עדיין משוקעות במים, הרי שאם כעת הוא יחשוב שהתבילה הזאת תועילו לתרומה, לקודשים, למי חטאת, הרי שהדבר מועילו למרות שהוא כבר סיים לטבול. ונשאלת השאלה, הרי אותו אדם כבר סיים לטבול והוא לא טובל שוב, כיצד התבילה מועילה לו? כנראה מבין הירושלמי מדין שיפוע, יש מים שנמצאים עליו ויש מים שנמצאים במיק, ומדין שיפוע זה מחבר. כלומר, אנחנו רואים שאף בתומת דאורייתא שיטת רבי יהושע, שהשיפוע הזה נחשב לחיבור. מיישב הירושלמי מיישב ריש לקיש פתר לה, באוכל אוכלין תמאים ושותה משקין תמאים. אומר ריש לקיש הברייתא הזאת, שכל כך מקילה מדברת אפי בתומת מדרבנן, מדובר שאותו אדם נטמא, על ידי כך שאכל אוכלין תמאים ושתה משקין תמאים, שהרי מדין תורה אדם האוכל אוכל תמא אינו תמא, אלא אם כן הוא אכל נבלע טוב טהור, אלא שחכמים גזרו שכל אדם האוכל אוכלין תמאים או משקין תמאים הוא תמא. תומאה כזאת נכנס למקווה, למרות שכבר יצא מהמקווה כל זמן שהרגליו משוקעות במים, הרי שהשיפוע הזה מועיל. שואל הירושלמי, לא כן אמר רבי יעקב בר זבדי, רבי אבאו בשם ריש לקיש, האוכל אוכלין תמאים ושותה משקין תמאים גופות האור בלא כוונה, אותו אדם שנטמא בכזאת תומה, אם הוא טבל במקווה גם ללא כוונה לטהרה, הרי שאותו אדם ניתר, והסיבה היא מכיוון שכל תומתו היא רק מדרבנן. אם כן ריש לקיש לא יכול לבאר שהברייתא עוסקת באדם שאכל אוכלים טמאים או שתה משקין טמאים, שהרי הברייתא אומרת במפורש שכל זמן שרגלם משוקעות במים הוא יכול לכוון לאיזו דרגה שירצה, חולין, מעשר, תרומה, קודשים, מחטאת, וריש לקיש עצמו סבור שאדם שאכל אוכלים טמאים שהוא טמא רק מדרבנן בכלל לא צריך כוונה, וכאן הברייתא אומרת שהוא במפורש צריך כוונה, בהכרח שהברייתא עוסקת באדם שנטמא טומאה דאורייתא ולא טומאה דרבנן. משיב הירושלמי על קושייה זו, אכן מדובר שהוא נטמא בטומאה דרבנן, אלא שהוא נתן דעתו לטהרה מעולה ממנה, אינו צריך כוונה. בביאור הדברים שריש לקיש אכן מחמיר וסובר שגם אדם שנטמא בטומאה דרבנן צריך כוונה לשם טהרה, כפי שהברייתא אומרת. רק ריש לקיש סבור שאם אותו אדם נטמא בטומאה דרבנן כגון שאכל אוכלין או משקין טמאים, ונכנס למקווה והוא חשב שטומאתו היא מדאורייתא, וטבל על פי זה שחשב שהוא ניטה כעת מטומאה דאורייתא, באופן כזה, בתבילה כזאת עם מחשבה לטומאה דאורייתא, הרי שהמחשבה הזאת מועילה לו גם לגבי מדרג חמור יותר. אבל אם האדם ידע שהוא נטמא בטומאה דרבנן, הרי שבשביל שהוא יאכל מעשר, הוא צריך לחשוב לשם מעשר. תרומה לשם תרומה, קודשים ומי חטאת לשם קודשים ומי חטאת. קושיה נוספת מביאה ירושלמי על שיטת ריש לקיש מתנית הפליגה על רבי שמעון בן לקיש. אומרת המשנה במסכת מקוואות, מקווה שיש בו 40 סאה מכוונות, כלומר, באותו מקווה ישנן 40 סאה באופן מדויק, לא יותר. וירדו שניים וטבלו, שניהם תאורים, למרות שברור לנו לכאורה שכל אחד סופג מהמים, זאת מכיוון ששניהם נכנסו בבת אחת. אולם אם אותם שני אנשים טבלו זה אחר זה, הראשון טהור והשני בוודאי טמא, מכיוון שבוודאי הראשון נטל אמו מעט מים, ויוצא אם כן שבמקווה לא נותרו 40 סאה, שהרי לפני שהראשון נכנס היו 40 סאה מכוונות, בדיוק 40 סאה, יוצא שבוודאי נתחסר משיעור זה. רבי יהודה סבור כשיטת רבי יהושע, ולכן הוא אומר, אם היו רגליו של ראשון עדיין נוגעות במים, הרי שנחשב שכל המים שהוא ספג בגופו עדיין מחוברים למים, ולמרות שהשני לא טבל במקווה שיש בו 40 סאה אלא פחות, הרי שהמים שנמצאים על גופו של הראשון נחשבים כמחוברים למקווה, ויוצא שהשני אכן טבל במקווה של 40 סאה. יוצא ממשנה זו בצורה מפורשת שרבי יהושע סבור שאף בתומת דאורייתא אנחנו אומרים שהשיפוע הזה נחשב לחיבור, ולא רק בתומת דרבנן. משיב הירושלמי ועודי, גם כאן יש להעמיד שמדובר שאותו אדם לא נטהר כעת מטומאה דאורייתא. אם אותו אדם היה נטמא בטומאה דאורייתא והוא נכנס למקווה, ואותו אדם שני לא היה טהור, למרות שהראשון עדיין רגליו משוקעות בתוך המים, לא אומרים ששיפוע הוא חיבור. מדוע מקילים כאן? כי מדובר שהאדם השני היה טובל במקווה, הוא נטמא בטומאה דרבנן, כגון שהוא אוכל אוכלים טמאים, שתה משקין טמאים, באופן כזה טומאתו מדרבנן, ולכן יש להקל. קושייה נוספת מביאה ירושלמי על שיטת ריש לקיש. מתנית הפליגה על רבי שמעון בן לקיש, אומרת המשנה במכשירין, פרק ד' משנה ו', צנון שבמערה, היות וכתבה התורה בויקרא י' פסוק למד ד', וכל משקה אשר ישתה בכל כלי יטמא, ודורשים על זה חז"ל, יכול אפילו בבירות שכינו מערות עמוד לומר כלי, מכלי מיוחד שהוא תלוש מן הקרקע, אף כל תלוש מן הקרקע, ומכאן למדנו שרק צנון התלוש מהקרקע יכול להיות מוכשר לקבל טומאה, אבל כל זמן שהצנון מחובר לקרקע, גם אם הוא יבוא לכלל מגע במים, הוא לא יוכשר לקבל טומאה, שהרי פירות שנתלשו אינם יכולים לקבל טומאה, אלא אם כן הם מוכשרו לקבל טומאה. וכיצד הפירות מוכשרים לקבל טומאה? על ידי כך שלאחר שהם נתלשו, הם באים לכלל מגע במים מרצון הבעלים. אם כן, צנון שבמערה, שהצנון הזה מונח במערה מלאה מים, כיוון שהמים עדיין מחוברים לקרקע, הרי שהצנון הזה לא הוכשר לקבל טומאה. ולכן אישה נידה מדיחתו, למרות שהתמאה, הרי שהצנון אינו נטמא. והוא, הצנון הזה, עודנו טהור. אבל אם העלתו עם האישה הנידה, הוציאה את הצנון מהמים, כלשהו מן המים טמא, שהרי כעת הצנון רתום ממים תלושים שאינם מחוברים לקרקע, והתמאה, הצנון הוכשר לקבל טומאה, וממילא הצנון הזה טמא. ותני עלה אמר על כך רבי יהודה מתאר משם רבי יהושע, ומדוע רבי יהודה מתאר? מכיוון שהוא הולך לשיטתו ששיפוע נחשב לחיבור, ומכיוון שאם הצנון נוגע במים המחוברים, גם המים התלושים שעליו נחשבים עדיין כמחוברים. רק אם האישה תוציא את הצנון לחלוטין מהמים, הרי שהצנון הזה, המים שעליו יוגדרו כמים תלושים, ואז הצנון יוכשר לקבל תרומה. אבל אם האישה תוציא את הצנון מהמים, אבל משהו מהצנון עדיין ניגע בתוך המים, הרי שהמים המחוברים לקרקע, אליהם מחוברים כל המים שעל גבי הצנון, למרות ש-99% מהצנון נמצאים מחוץ למים, והמים שם לכאורה המים תלושים. אבל המים הללו בסופו של דבר מחוברים על ידי תחתית הצנון שעודנה נוגעת במים המחוברים. כל המים התלושים מחוברים למים המחוברים. יוצאים כן, שרבי יהושע מקל ששיפוע נחשב כחיבור, אפילו בתומה דאורייתא, שהרי נידה לא תומה חמורה, הרי נידה זה תומה מדאורייתא. יוצא מכאן שרבי יהושע מקל אפילו בתומה דאורייתא. אומר הירושלמי הדא פליגה על רבי שמעון בן לקיש, קושייה זו אכן היא קושייה חמורה על שיטת ריש לקיש ולית לקיום, ולא ניתן לרבי לריש לקיש ליישב קושייה זו, ומכאן יש ראיה לרבי יוחנן שרבי יהושע וחכמים חולקים גם בתומה דאורייתא וגם בתומה דרבנן. כעת נראה בסייעתא דשמיא הלכה זין. אומרת המשנה, בגדי עם הארץ מדרס לפרושים. ביור הדברים הוא, זב הוא תמה בתומה הכי חמורה שיש, אב התומה. ומכיוון שהוא מתמה באב התומה, הרי שהוא יכול לתמה גם אדם וגם כלים שמוגדרים כלי מדרס. כלי מדרס ביור הדברים, אלו הם כלים המיוחדים לשכיבה, כגון מזרון, מיטה או כיסא שיושבים עליו, או רכיבה. ובאופן כזה, מדרס נטמע בחמיש אפשרויות בחמישה דרכים. אם הוא עומד על הכלי, יושב עליו, שוכב עליו, נתלה עליו או נשען עליו, התומה הזאת הופכת את הכלי עצמו להיות לאב התומה, ולא כמו בדרך כלל בתומעות, שבדרך כלל כשהתמה נוגע בדבר אחר, הרי שהוא תמה בתומה קלה יותר, כגון אב התומה שנוגע באדם, הרי שהאדם נהיה ראשון התומה. כאן תומת מדרס היא תומה חמורה. על פי זה אומרת המשנה, בגלל שעם הארץ אינו נזר בלכות תומה וטהרה, לכן הוא מוגדר כזב, שהרי גם אם הוא ראה זיווה אי פעם, הוא לא נטע ממנה. מכיוון שכך, הוא עדיין טמא בתומת זיווה. לכן בגדי עם הארץ הם טמאים מדרס לפורשים, לאלו האוכלים חולים בטהרה. בגדי פורשים, חכמים גזרו שהם יהיו מדרס לאוכלי תרומה בטהרה, בכדי שאלו האוכלים תרומה בטהרה, יחמירו יותר וינהגו מעלה על מעלתם. בגדי אוכלי תרומה למרות שהם בוודאי תוארים, הרי שבגדיהם נחשבים כמדרס, כתמאים בתומה חמורה לאלו האוכלים קודשים בטהרה. יוסי בן יועזר היה חסיד שבכהונה, ובאופן כזו היה נזר אפילו בחולין כפי שהוא נזר בקודש, ולא הועיל לו הדבר, ובכל זאת הייתה מטפחתו נחשבת כמדרס לקודש. יוחנן בן גודגדה היה אוכל על טהרת הקודש כל ימיו, היה נזר תמיד באכילת חולין כפי שהוא נזר באכילת קודשים, ולא הועיל לו הדבר והייתה מטפחתו מדרס לאלו העוסקים ימי החטאת. עד כאן ראינו בסייעתא דשמיא דברי המשנה. אומר הירושלמי רבי יסה בשם רבי יוחנן, כל החומרות שראינו בדברי המשנה, זהו דווקא במגעות שונו. כלומר, בניגוד לאב התומה רגיל, שהוא הופך את כל דבר שהוא נוגע בו לראשון לתומה, הרי שהבגדים הללו נחשבים לאב התומה. והסיבה, שזהו החומרה של תומעת מדרס. אבל כל החומרות שראינו במשנה, זה דווקא לגבי מגעות, דווקא אם אותו אדם נגע. אבל אם הוא לא נגע, אין כאן תומה. רבי זהו רבאה, קום שאל לפני רבי יסה, מאיכן נטמע הבגד הזה, כדי שהוא יתאמה בתומת מדרס? כיצד ייתכן שהבגד הזה יהפוך להיות לתומת מדרס במי הוא נגע? עונה ירושלמי אמר לטיפטור שהייתה אשתו של המארץ יושבת עליו הרומה, ייתכן שאשתו של הנידה ישבה על אותו בגד, ועל ידי כך הבגד הזה תאמה בתומה חמורה, ולכן הוא תאמה בתומת מדרס. שמואל ברבא בא שאל קום לפני רבי זהורה, כמדת אמרת מן? לכאורה יש להעביר ראיה לדברי רבי יסה מהתוספתא בחגיגה. שם אומרת הברייתא, ספק רשות המארץ, מדרסו וחצצו והיסתו טהורין לחולין וטמאין לתרומה. וביור הדברים, שהרי אין היסת בחולין, שהרי חולין לא יטמא על ידי היסת. היסת ביור הדברים שהטמא, הזב או הנידה, לא נגעה ישירות בבגן, אלא הסיתה אפילו כלי עץ שאינו מקבל תומה, ומכוח ההסת אותו בגד או אותו חפץ נטמא. ואומר הירושלמי, אין הסת בחולין, ויש הסת בחולין על ידי מגע, כלומר רק מגע מארץ מטמא. ודכוותה, על פי זה ניתן להעמיד, כפי שיוצא מהתוספת שם הארץ אינו מטמא במדרס והסת, אלא דווקא מטמא במגע, כך לגבי אותו אישה נידה של עם הארץ, שהרי אין מסע בחולין. ויש מסע בחולין על ידי מגע, כלומר רק אם היא יושבת על הבגדים, היא מתמת אותם במגע. אבל אם היא נושאת אותם, הם לא יקבלו טומאה. רבי שמואל אחוי, אחיו של רבי הושעיה, אמר, רבי ירמיה באי, רבי ירמיה שאל, ישבה על הכיסא ונגע בו. מה הדין אם האישה נידה? ישבה על הכיסא ונגעה. האם באופן כזה היא טימאה את הכיסא במגעה או לא? האם, מה נפשך אומר הירושלמי? אם מסע, אם אתה רוצה שאותו כיסא יתאמה בתומעת מסע, הרי מסע, הרי יש כאן תומעת מסע. ואם מגע, אם אתה מעוניין שאותו כיסא יתאמה בתומעת מגע, הרי נגע בו, הרי מגע. אומר הירושלמי, מה שרבי ירמיה שאל זה באופן כזה, שרוב גופה של האישה הנידה לא ישב על הכיסא, אלא רק חלק מגופה. והנגיעה הייתה רק בחלק מגופה. אם כן יוצא שגם המגע וגם המסע לא היה על ידי רוב האישה הנידה. כמה דת אמר במסע? הרי הכלל הוא שבמסע, מתי יש תומת מסע עד שינסה רובו? ודכוותה, גם כאן יש לומר, שמגע עד שיגע ברובו. וכאן מכיוון שלא כל האישה הנידה נגעה בכיסא אלא רק חלק, יש מקום להספק האם יש כאן תומה או אין כאן תומה. ממשיך הירושלמי ואומר, ראינו בדברי המשנה, שבגדי הפרושים נחשבים כתומת מדרס לגבי אוכלי התרומה, זאת מחמת המעלה היתרה שתקנו חכמים לגבי אוכלי התרומה, שלמרות שהפרושים זהירים בדיני תרומה וטהרה, חכמים הגדירו אותם כתמיים לעניין זה. גופו של פרוש שואל הירושלמי, מהו שיעשה כזב אצל התרומה? האם הפרוש עצמו שאנחנו יודעים שהוא טהור, שיגע לא עם בגדיו, יגע בגופו בתרומה, האם התרומה תחשב לתרומה טמאה כפי שבגדיו נחשבים כתמאים לגבי אוכלי תרומה? הייתי והקשה רבי יוחנן על שאלה זו, והתנינן, הלא יש משנה מפורשת בתארות פרק זין משנהי, אומרת המשנה מניח עם הארץ בתוך ביתו לשומרו. בזמן שהוא, כלומר בעל הבית שהניח את אותו עם הארץ, רואה את הנכנסים ואת היוצאים, האוכלין והמשקין וכלי חרס פתוחים, הרי שהם טמאים, והסיבה היא שאנו חוששים שמה השומר נגע בהם, וחכמים הרי גזרו טומאה כפי שלמדנו על מגע מארץ שמה הוא טמא. אבל אם המשכבות והמושבות וכלי חרס מוקפין צמיד פתיל, הרי שהוא טהור, והסיבה שחכמים לא גזרו טומאת מדרס בעם הארץ שמה הוא ישב, ואז הכלי הזה יהיה טמא. אין תימר אם תאמר שעשו גופו של אותו פרוש שאנו יודעים שהוא טהור כזב אצל התרומה, אם כן אפילו מוקפין צמיד פתיל יהיו טמאין, וכפי שראינו שאותו שומר עם הארץ לא מתאמה תומת מדרס, בוודאי שאותו פרוש לא יתאמה את אותם כלים. אמר רבי דבר פזי, יש להקשות ולומר שהרי המשנה עוסק את תפתור בעם הארץ אצל הפרוש, ולכן הוא לא מתאמה תומת מדרס, שהרי לת שמה מיני כלום, אין מכאן שום ראיה, שהרי ייתכן שרק אצל עם הארץ לא גזו אצל הפרוש, שהרי מה אוכל הפרוש? חולין. ואם כן חכמים הקלו בעניין, כי גם אם הם יקבלו תומה, הרי מותר מעיקר הדין לאכול חולין טמאים. אבל השאלה שלנו עוסקת בפרוש שנוגע בתרומה. תרומה בהנחה שנטמאת היא נאסרת מדאורייתא באכילה, והאוכלה חיה מיתה בידי שמיים. כאן יכול להיות שחכמים יחמירו ויאמרו שגם אם הפרוש שיגע בתרומה, הרי שהתרומה אסורה באכילה. אמר רבי מן, הרבי מן החולק וסובר שיש ראיה מהמשנה בתארות, לגבי השאלה שלנו יש לפשוט שהפרוש שנגע בתרומה יהיה נטמאה. שרי כן אמר רבי יוסי הרבי, כל מה דענן קיים מנהחה, כל מה שהמשנה כאן עוסקת לגבי עם הארץ ופרוש, שעם הארץ שומר שם על החפצים של הפרוש, בתרומה ענן קיים. מדובר כאן בפרוש שאוכל תרומה. וכפי שכאן חכמים לא גזרו ולא חששו, והתירו לפרוש לאכול את התרומה, אם כן יש לפשוט שכל פרוש הנוגע בתרומה הוא אינו מטמא אותה. תדע לך שהוא כן מה הראיה, דתנינן תימן ממשיכה שהמשנה ואומרת אפילו מאכל, ואפילו כפות, כלומר אפילו אם השמר הזה כפות והוא אינו יכול ללכת, אומר הירושלמי, הכל תמה, כלום אמרו נשאלת השאלה, שאם הוא לא יכול ללכת והוא כפות, בכל זאת הכלים טמאים, מדוע הכלים טמאים בהכרח לא משום היסט, שמה נכנסה שם אישה נידה, והיא הסיתה את הכל, ואם היא הסיתה את הכל למרות שאותם, דברי מאכל מוקפים בכלי חרס המוקף צמיד פתיל, בכל זאת יהיה כאן תומה מדינסת. ואם אתה אומר שהמשנה עוסקת וחוששת רק בתומת חולין, מדוע היא חששה שמה נכנסה אישה נידה והסיתה? הלו מקסימום גם אם היא הסיתה, הרי מדובר כאן בחולין. אם המשנה כל כך החמירה ואמר שלמרות שהשומר כפות, יש לחשוש שמה נכנסה אישה נידה והפרוש לא יודע, כנראה שמדובר שם באכילת תרומה. רואים מכאן שבכל זאת כשהפרוש הזה נמצא שם, מדובר שם באכילת תרומה, ואם כן יש להוכיח למשנתנו, שכפי ששם אין חשש ברישה, גם אצלנו אין חשש כשהפרוש נוגע בתרומה. ראה נוספת מביא הירושלמי, לא כן אמר רבי יוחנן, כלים שיש בתוכם תרומה, לא חצצות, אותם כלים אין בכוחם לחצוץ מפני תרומת עם הארץ, ולא הסתות, וימי הארץ אינם מתאמים תרומה בהסת, ולא רשות היחיד, כלומר, הכלל הוא שספק תומעה ברשות היחיד תמה, אבל אין ספק תומעה תרומה אצל עם הארץ ברשות היחיד חמורה יותר, שהרי כל תומעתה הוא רק מספק, ולכן מה אנחנו עושים? מסתפקים האם התרומה שם נטמעה או לא, ואומנם אסור לאכול את התרומה, אבל אסור לשרוף אותה שמה התרומה איננה טמעה, והרי אסור לשרוף טהרות, ולא עם הארץ אצל התרומה, כלומר אם הוא יפקיד תרומה אצל עם הארץ, היא לא טמעה. ומזה שלמנו שעם הארץ לא מטמא תרומה, תרומה בעסת, יש להוכיח מכאן שהפרוש לא מטמא תרומה בעסת. ממשיך הירושלמי לדון, יש להסתפק האם גופה של תרומה, מהו שיעשה כזב אצל הקודש. הרי למדנו שגוף הפרוש לא נחשב כזב לגבי האוכל תרומה, ורק בגדי הפרוש נחשבים כמדרס, אבל לא גופו. אם כן, נשאלת השאלה, האם אותו אדם שאוכל את התרומה, האם חכמים גזרו שגופו יעשה כזב אצל הקודש או לא? עונה ירושלמי, נשמינה מנדה, יש להוכיח, אומרת הברייתא, חותך שפופרת קנה של קודש, והוא מעוניין להשתמש באותה שפופרת לאכילת קודשים. החותכה והמטבילה, אותו אדם שעוסק בחתיכת הקנה, טעון טבילה קודם שהוא חותך, בכדי שהיא תישאר טהורה, שהוא רוצה לאכול עם הקנה את הקודש. ונשאלת השאלה, ניחא חותכה, אבל מטבילה, מי שמטביל את הקנה, מדוע הוא צריך טבילה? יקרחנה בסיב, והטבילה, ויוצא שגם אם הוא טמא, הרי שהקנה הזה נשאר בטהרתו. אלא מכיוון שהברייתא אומרת שהוא צריך לטבול, משמע מכאן להוכיח מכאן, שהקנה הזה, למרות שהוא טהור לאוכלי תרומה, הוא נחשב כטמא זב לגבי הקודשים. ומכאן יש להוכיח לגבינו, שאותו אדם האוכל תרומה נחשב כזב אצל הקודש. דוחה ירושלמי ואומר אלה טיפטו, ייתכן להעמיד את הברייתא. כשהברייתא מחמירה ואומרת החותכה והמטבילה, מדובר שחתכה על מנת להטבילה. ומכיוון שכשהוא חותך הוא צריך לגעת בקנה, לכן הוא צריך לטבול. אבל אם באמת הוא היה כאן שני אנשים, אחד חותך ואחד מטביל, הרי שהמטביל לא היה חייב לטבול קודם לכן. המשיך הירושלמי ומסתפק, על פי הספק הקודם יש להמשיך לדון ולשאול, האם גופו של קודש, אדם שאוכל קודשים, מהו שיעשה כזב אצל החטאת. אותו אדם שאוכל קודשים למרות שהוא טהור, מכיוון שחכמים החמירו יותר ועשו מעלה ביוחסין, אצל מעלה, סליחה, בטהרה, אצל אלו העוסקים במי החטאת, יש מקום לומר ולהחמיר, שאותו אדם העוסק באכילת קודש, למרות שהוא אוכל קודש, אם הוא ייגע במי החטאת, הרי ש... מהחטאת יהיו טמאים. נשמין המנד המשיב על ירושלמי, יש להוכיח ולפשוט שאלה זו מהברייתא. אומרת הברייתא, שני לגינים, כלומר שתי קערות, שתי קדרות, אחד טהור לקודש, וניתן להניח בו בשר שלמים, בשר תודה, בשר מעשר בימים, בשר בכל, ואחד טהור רק לתרומה, שנגעו זה בזה, שניהם טהורים, ואנחנו לא אומרים שמכיוון שכלי הקודש יותר חמור מכלי התרומה, הרי שכלי הכלי של התרומה מטמא את הכלי של הקודש. על פי זה יש לפשוט ולומר, שאותו אדם שאוכל קודש לא מטמא את מי החטאת. שואל הירושלמי, והמתנית הפליגה על הברייתא במפורש אומרת, עשה הטהור לחטאת. כלומר, אומרת הברייתא, שכשעשינו את האדם הטהור לחטאת, שהוא עכשיו עוסק באפר הפרה ומי החטאת, שיסית ברוקו ובשכבת זרעו של טהור לתרומה, כלומר, אם הסית אותו על ידי אדם שטהור לתרומה, הרי שאותו אדם שעוסק במי החטאת נטמא. ונשאלת השאלה, מדוע אותו אדם שאוכל תרומה נחשב כטמא לגבי אותו אדם העוסק באפר הפרה ומי החטאת? מכאן יש להוכיח שגם אדם שאוכל את הקודשים מוגדר כטמא לגבי אותו אדם העוסק במי החטאת. אומר הירושלמי, אין מכאן ראיה, היא טהור לתרומה, היא טהור לקודש. הברייתא עוסקת באדם שאוכל תרומה, והברייתא אומרת שאותו אדם שאוכל תרומה לגבי המחטאת הוא מוגדר כזב. אבל יש לזכור שהפער שיש בין אדם שאוכל תרומה למחטאת הוא פער מאוד גדול. לעומת זאת, אדם שאוכל קודש הוא הפער בינו לבין זה שעוסק במחטאת הוא פער מצומצם יותר. ולכן אין להסיק מסקנה שגויה ולומר שכיוון שהברייתא מחשיבה את האוכל תרומה כתמה לגבי מחטאת, על פי זה להסיק שגם אדם העוסק באכילת קודשים יהיה תמה לגבי מהחטאת, שהרי הפער אצל אוכל הקודשים מצומצם יותר, ולכן יתאר שהוא לא תמה. הדרן הלך פרק אין דורשין, סיימנו בסייעתא דשמיא, פרק שני במסכת חגיגה, מחר נלמד בסייעתא דשמיא, פרק שלישי במסכת חגיגה. עד כאן למדנו ביחד את הדף היומי הירושלמי, הלימוד והשיעור בירושלמי מוקדשים לעילוי נשמתו התורה של איש התורה והחסד רב אברהם גליק, בן רב יוסף יצחק אייזיק גליק, הונצח על ידי משפחת גליק. אשמח לקבל הערות והערות ב-052-716-4226. היו שלום וכל טוב.
עכשיו איתכם, הדף היומי הירושלמי, עם הרב ישראל ריאני.
כל חי תמיד.